כן, טוב, היום בחרתי לעסוק באיזה משהו שהוא לכאורה מאוד ידוע, אבל לא יודע, פתאום חשבתי לעצמי שמרוב שחושבים שדברים הם ידועים, אז אולי הם לא לגמרי ידועים, ולכן כדאי וחשוב לעסוק בהם. וזה בעצם הפסקה הראשונה בספר אורות, אורות ארץ ישראל, פסקה א', זאת ללמוד אותה לעומק, וגם נראה תכף כמה דברים בעניין הזה, של פה זה אחת הפסקאות היסודיות שבה הרב קוק מגדיר את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, איך בדיוק הוא בנוי, איך נכון לראות אותו. גם נראה שהוא בעצם יוצא כנגד דעה אחרת שהייתה בתקופתו, תכף נראה את הדברים. טוב, נתחיל, ניכנס לעניין. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. אני רוצה רגע קודם כל לעצור פה, כדי להבין את המשפט הזה, שאולי נראה פשוט, אבל בואו ננסה להבין אותו. דבר ראשון, אני רוצה ביחד איתכם להבין את ההבדל בין קניין חיצוני. קודם כל, מה הפוך מקניין חיצוני? כנראה קניין פנימי. כן, רק בשביל האישור קו של המושגים. ואם ככה, אז אני רוצה רגע לנסות למצוא הגדרה שתסביר לנו מה זאת אומרת שאני קונה קניין שהוא חיצוני, ומה זה נקרא קניין פנימי. אפשר אז מי רוצה אולי להציע, כי באמת זה ככה, אני מחפש עוד את יחד איתכם את ההגדרה המדויקת. מי רוצה לנסות להציע הבדל בהגדרה קניין פנימי וקניין חיצוני? פרטי וכללי. טוב.
גשמי ורוחני.
מה? גשמי ורוחני. שמה? שקניין גשמי הוא חיצוני וקניין רוחני הוא פנימי. בוא טיפה נהיה על הקרקע, כי מדובר על קניין. הקניין זה בסוף משהו שקונים. אז צריך לחבר את זה גם קצת למציאות של
קניין חיצוני
זה
משהו שהוא יותר
בא לעזר. כן.
כאילו עוד איזשהו אמצעי,
וקניין
פנימי הוא משהו שממש כאילו נכנס ונהיה כאילו.
קניין פנימי הוא משהו שהוא כאילו הוא מהותי, הוא חלק ממך. קניין חיצוני הוא משהו שאני נעזר בו, משהו שאני משתמש בו, אבל הוא לא הופך להיות חלק ממני.
כן. חיצוני זה מה שאנחנו רואים חיצוני, וקניין פנימי זה יותר שינויים אישיותיים. זאת אומרת, אני קונה לעצמי אופי מסוים, או אני קונה לעצמי התנהגות מסוימת, ואז זה הופך להיות כאילו חלק מהבן אדם שאני.
כן. לעומת חיצוני שהוא
חפץ.
איזה משהו שהוא זה. כן. אני חשבתי אולי על דוגמה שאולי ממנה נוכל גם להיעזר בשביל ההגדרה. אפרופו, אנחנו לומדים קידושין. מה ההבדל בין קניין אישה לבין אם אני קונה כיסא. אז כשאני קונה כיסא, אולי זה קשור למה שהגדרת, אני בסוף משתמש בו. אם מחר אני רוצה למכור לך את הכיסא, אז אני מוכר למישהו אחר. כלומר, הוא כרגע אצלי, וכשהוא אצלי, אז בסדר, הוא לגמרי אצלי, והכל, כן, יש בקניינים גם רמות של קשר אל האדם. אבל בסוף, יש בו באמת משהו ש... כלומר, אני אומר, חס וחלילה גם באישה אפשר להתגרש, אבל זה לא... זה, ודאי אי אפשר ככה להעביר את זה סתם, זה גם לא מעביר את זה למישהו אחר, אלא אנחנו פשוט נפרדים, מפרידים את הקניין. התורה נתנה אפשרות כזאת. בנצרות אי אפשר, גם את זה אי אפשר להפריד. זהו, זה גמור אצל הקתולים, כמו שאומרים, נישואים קתולים. אבל ברור, זאת אומרת, אז מה... הדוגמה, נגיד, מה בעצם היא מספרת? לכאורה היא מספרת את הדבר הזה. זאת אומרת, היא אומרת, יש קניין שהוא הופך להיות ממש משהו שהוא חלק ממני, עד כדי כך שבעצם אני עקרונית גם לא יכול לנתק אותו, לא יכול לתת אותו למישהו אחר. הוא, אני והוא זה דבר אחד. זה בכלל לא בשליטה שלי. תורה לא מרשה לי עכשיו לתת את אשתי עכשיו לאיזה שבוע למישהו אחר. גם אם אני ארצה, אני לא יכול. זה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני, כאילו, מאיתנו. אלא הוא ממש, אנחנו הופכים להיות דבר אחד שלא אי אפשר, לא יכולים לנתק אותו. לא יכולים למסור אותו ולא כלום. לעומת דברים אחרים שהם כן כאלה שהם בזמן שהם אצלנו הם בסדר, הם לגמרי, אבל... מחר הם יכולים בקלות, בתהליך קנייני פשוט, אפשר, אתה יכול לתת אותו מתנה, אתה יכול למכור אותו, אתה יכול בקלות שחרר, להוציא אותו ממך ולהעביר אותו לשימושו של, ולהפוך אותו להיות עכשיו של אותו אחד שיקנה את זה, עכשיו זה יהיה חלק ממנו הכל, אבל בקלות זה עובר מאחד לשני. ההגדרה הזאת, פעם, ממש התגלגלה לידי, מכירים את זה שפעמים ככה יש איזה מין מחירות כאלה של דברים, מוציאים כל מיני דברים ישנים וכל מיני זה, אתה עובר, מסתכל וזה, ראיתי איזה משהו, נראה לי נחמד כזה דק, לא כבד מדי, לא יודע, קורא איזה כמה שקלים, יאללה, ניקח את זה, נראה מה, לא יודע, משפט ועדות, איזה חוברת כזאת, שמביאה כמה דברים של הרב קוק. המאמר הראשון היה זכותנו ההיסטורית, המשפטית, על ארץ ישראל. כן, פה זה רב קוק כותב, לא משנה, לא נקרא עכשיו את כל הזה. ואז בסוף הזה הוא כותב ככה: ומה רוממה הזכירה שסקר אחד מגדולי קדמוננו רב נחשון גאון בתשובתו על דבר הקשר הנצחי שלנו לארץ ישראל, נתפסה בכך תשובות של מהר"ם מרוטנברג, באומרו כי לעולם לא יוכל שום כיבוש להפקיע מישראל את קניין ארץ ישראל. גם אם נניח שכיבוש נחשב קניין המפקיע אצל כל העמים וארצותיהם, זה אצל עמים אחרים. כיבוש יכול להפקיע. כלומר, יש מושג כזה שכיבוש מפקיע קניין, וזהו, עכשיו זה עובר לבעלות אחרת. כי רק ארץ אשר יש בידי הבעלים, למסור אותה לידי אחרים ברצונם, אם הם מסכימים לזה, יכול אולי גם איזה כיבוש להפקיע. אבל ארץ ישראל הוא כישורה. עם ישראל ישנו כוח עליון, כוח אלוקי, אשר לא ניתן להפקעה גם ברצונם של הבעלים. כי דקטיב, הארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ. קל וחומר ששום כוח של אלימות, כן, של אלימות, של כוח, לא יוכל להפקיע את קנייננו הנצחי. אז אולי זה באמת כיוון להבין את הדבר ראשון, את הנקודה הזאת. ארץ ישראל היא לא... קניין חיצוני לאומה, שזה אולי אצל ארצות אחרות, משהו יותר תוצאה של המציאות. זאת אומרת, גלגלנו, הגענו, תכף נראה בהמשך, תכף נראה איזה פסקה נוספת של הרב קוק בעולת ראייה, ואנחנו שם, ועכשיו זה שלנו. עקרונית, תיאורטית, אם מחר ירצו הצרפתים, בדרך כלל לא יקרה, כי יש איזה קשר ויש פטריוטיות וזה, וזה לא יקרה. אבל תיאורטית, אם זה מחר ירצו הצרפתים להחליף עם האנגלים את הארצות שלהם, מישהו אומר להם שלא לעשות את זה? יש איזה בעיה עם זה? עשו מה שאתם רוצים, כאילו, מה, למי זה אכפת, כאילו, מה, זה, זה, אתם עכשיו משתמשים בחלקת קרקע הזאת, בעולם, התגלגלתם לפה, אין בעיה, מחר סבבה להם, לא יודע, רוצים קצת לגוון, נמאס להם כל הזמן להיות באותו מזג אוויר, ובאותו זה הם רוצים, אז הם עשו החלפות, כן, לא יודע אם יש דבר כזה בהיסטוריה, אם יש איזו מציאות כזאת, אבל תיאורטית, אם תהיה, אין שום בעיה. אבל בעם ישראל, זה כמו שאמרנו, לא שכמו, אתה יכול למסור את אשתך, גם אם, לא יודע מה, אסור, זה לא אסור, זה לא שייך, אתה גם לא רוצה, וכו'. אתה יודע גם ארץ ישראל, לא משנה שום כיבוש, שום קניין, יש בדיני מצוות התלויות בארץ, אז הם פקע הקדושה הראשונה, כבשו לנו, אז לעניין מצוות התלויות בארץ, אז זה לא, לא שבטלה קדושת ארץ ישראל, ולא בטל הקשר שלה לעם ישראל, זה ברור. דיברנו על זה, הזכרנו את זה באיזה שיעור כללי אחד לא מזמן, כן.
אמרנו איזה שיעור כללי שזה למה אתה לא יכול לקנות אישה בקניין חליפין, כי היא לא משהו שאתה יכול להחליף בהתאם לצורך.
כן, נכון, שזה קניין שהוא יותר, הזכרנו את זה בהקשר הזה של קניין שהוא שימושי יותר. חליפין זה החלפות, ואישה לא מוכנה להיכנות בקניין כזה, כי זה הפוך לכל המהות שלה. וגם הזכרנו פה באיזה עניין אחר, הזכרנו את הנושא של כיבוש, של קדושת הארץ, עניין מצוות התלויות בארץ, שאם כבשו את הגויים, אז נגיד בית ראשון, אז בטלה הקדושה הראשונה של יהושע, כי, אבל זה רק לעניין שביעית ותרומות ומעשרות, זה לא שבטלה קדושת הארץ. זה פשוט, קדושת הארץ נמשרת, והיא נשארת של עם ישראל, הארץ נשארת של עם ישראל, עם ישראל נשאר קשור אליה, ממשיך להיות לו מצווה לבוא אליה ולגור בה, רק לעניין קנייני מסוים של מצוות, אז זה בטל לתקופה מסוימת. כן.
עשינו זה בשיעור, אני לא זוכר איזה רב אמר, אבל אמרו ש... הוא אמר שם שזה שמזכירים את הקניין אישה בהתאם לכיחה מסלי אפון, זה שבשניהם יש לך קנייה ששם הוא קונה את ה... כאילו חלקה ראשונה, פעם ראשונה עם הארץ, ואתה קונה את האישה ששניהם קשר
נישואים
שנמשך לדורות.
נכון.
ונראה לי גם הרמב"ם אומר
שזה
אפילו קשר שנמשך
אחרי המוות. כן, אז נכון, נכון. זה, כמו אתה רואה שיש קשר בין קניין אישה לקניין קרקע, כי הם, יש איזה דמיון גדול בנצחיות הזאת, שזה לא, כבר שום דבר לא יכול לבטל את זה. אז זה משפט הראשון. משפט השני, שימו לב שהרב קוק, שני דברים הוא בא להוציא. דבר ראשון, היא לא קניין חיצוני, כמו שאולי יש כאלה שחשבו, והיא גם לא עוד משהו שזה מתחבר, אמצעי, אפשר לראות את ארץ ישראל כמה? כאמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. עכשיו פה יש דבר מעניין, אולי במקרה מישהו פעם שמע, אם לא, אז אני אחדש לכם. הרב קוק מתכוון פה כנגד מישהו מסוים. הוא לא אומר פה משפט, מה? אתה מפציץ אותנו פה. אשריך, ניב, שלא מכיר, ניב, אורח, הוא בן בית בישיבה, אבל הוא אורח, הוא... אתה פה מאשדוד, נכון? אתה פה מאשדוד שבא ללמוד תורה בישיבה, והוא... רש"ר הירש, למי שלא יודע, יש לו ספר כזה שנקרא אגרות צפון, מכתבים שלו, ורש"ר הירש חי בגרמניה, היה רב בגרמניה, היה לו איזו שיטה, אתם אולי כן מכירים את הפירוש שלו על התורה, זה ודאי יותר מוכר, יחסית מביאים מזה הרבה, יש לו פירוש שלו מאוד מחובר כזה למציאות, לחיים, ככה מסביר הרבה דברים על פי פסיכולוגיה ככה של המציאות, והיה לו איזה, היה לו איזה כיוון כזה של תורה, שמחוברת תורה עם דרך ארץ, במבטא היקי זה תורה עם דרך ארץ, ככה אומרים היקים. אז פה באיגרת ט"ז, הוא נשאל שאלה כזאת. שואל אתה להשקפותיי על השאלה שמרבה עכשיו להסעיר כל כך את הרוחות, והיא השאלה של שיווי זכויות. האם סבור אני לפי רוח היהדות כי אפשרי שיווי הזכויות, כי מחובתנו לשקוף לכך, כי רצוי לנו הדבר וכולי. כלומר, שאלו אותו, האם יהודים נמצאים עכשיו בגרמניה, כמובן, כמובן שזה לפני השואה, ושואלים אותו, האם היהודים זה נכון שהם יבקשו, ירצו, שיווי זכויות ככה בתוך הציבור, או מה, מה הצד השני? למה לא? ברור. צד השני זה להתבדל. אם אני עכשיו שווי זכויות, אז אני כמו כולם, לאט לאט אני פה, זה, אני לא רוצה להיות כמו כולם, אני רוצה לשמור על ה... זה לא כדאי ש... שאפילו אם אני אפסיד צד זכויות, אבל עדיף שאני אשמור על עצמי. ואז הוא אומר ככה, אני יודעתי, מי שיצא עם ישראל לנדודיו הארוכים, קרב עמים רבים, נתבשרה לו חובתו בפי ירמיהו הנביא, בנו בתים ושבו, ונטעו גנות ואיכלו את פריין, קחו נשים והולידו בנים, וקחו לבניכם נשים, ובנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם, ואל תמעטו, ודרשו את שלום העיר, שרגלתי אתכם. אותה דחיקת הרגליים, אינה תנאי מהותי של הגלות, אלא חובה, עד כמה שאפשר להתאזרח במדינה שקיבלה אותנו לגור בה. לדרוש לשום ענייננו אנו, שלא במופרד מטובתה של המדינה. ואומנם ההתחברות הזאת של אל המדינות, הרי היא אפשרית בלא שתזיק לרוח היהדות, שכן אותם חיי המדינה העצמאיים של ישראל בימי קדם, זה עכשיו המשפט העיקרי, אותם חיי המדינה העצמאיים של ישראל בימי קדם, לא היו עצם ותכלית לעמימות ישראל, אלא שימשו אמצעי, תראו את המשפט, שימשו אמצעי למטרה לבצע בו את יהודו הרוחני. מעולם לא שימשו ארץ וקרקע קשר לייחודו, אלא המשימה המשותפת של התורה היא שהטילה עליו את הקשר הזה. ומשום כך נשארה עדיין האחדות בתומה, אף ביותו רחוק מארצו. ולפיכך קיימת עדיין האחדות, שעה שהוא נעשה אזרח בכל המקומות. עד אשר יבוא יום, יום, והשם יאחד את בני ישראל גם איחוד חיצוני בארץ, והתורה תהיה להם שוב ליסוד מוסד של מדינתם. זה בעתיד. הוא אומר, לעולם לא שימשה ארץ, מה ייחד אותנו? מה ייחד אותנו? התורה. התורה ייחדה אותנו. אז אם אנחנו שם בגרמניה, יכולים, נותנים לנו שיווי זכויות, גם נותנים לנו לנהל את החיים הדתיים שלנו, נותנים לנו להתפלל, ללמוד, נותנים לנו זה, כשרות, עניינים, מה שצריך, אנחנו מאוחדים, יש לנו קהילות, סבבה, הכל טוב בינתיים, למה? כי זה עדיין גלות. הכל בסדר, התחילה ככה, זה ירמיהו אמר, ככה הוא מבין את ירמיהו, בנו בתים, הושבו, יאכלו את פריים, יאכלו ככה. יבוא יום, הוא גם מסכים לזה שבסוף כל התנ"ך, כל הזה, מלא מנבואות על ארץ. אבל בסדר, כן, יבוא יום, תהיה גאולה, אז כל זה יקרה בארץ ישראל. אז הרב קוק מכיר כנראה את הדברים האלה, והוא רוצה להוציא מזה, והוא עושה את זה ככה בעדינות, כמו שהוא עושה בעוד מקומות, שהוא לא אומר לך כנגד מי, הוא לא אומר את השם המפורש, כנגד מי הוא מדבר. אבל אם אתה מכיר, אז אתה מבין בעצם הרבה יותר בעוצמה למה הוא חותר. הוא לא סתם כותב את זה. כותב את זה כי יש פה איזה קונטרה שנגדה הוא יוצא. היא לא דבר חיצוני. קניין חיצוני האומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. אפילו אם תגיד ארץ ישראל היא אמצעי לעניין הרוחני. שפה נוכל קיים מצוות ופה... לא. כל דבר שאמרת אמצעי, כבר הורדת מאוד את הבחינה של ארץ ישראל. גם אם תגיד שיהיה אמצעי בשביל שיבנה פה בית המקדש, ותהיה פה הנבואה, אתה יכול להתיד סדרה של דברים מדהימים. תשמע, למה חשוב ארץ ישראל? למה לא טוב להיות שמה? כי מה, אתה יכול שמה לבנות בית מקדש? אתה יכול להיות נביא שם? אתה לא יכול. זה לא, לא טוב, בוא תהיה שמה, כדי שתוכל לעשות דברים. לא, לא. כל דבר כזה שאתה אומר, הורדת את ארץ ישראל למדרגת קניין חיצוני, שהוא אמצעי למשהו אחר, אבל עקרוני אפשר לעשות אותו גם במקום אחר. ואם לא, אז בסדר, אז יש פה איזה עיכוב קטן שכרגע, מה לעשות? אני אנוס, אני לא יכול לבנות במקדש, כי אני שם, אבל יבוא יום, אני אוכל לעשות גם את זה, כי אני אהיה במקום שמאפשר גם את הדבר הזה. אומר, לא, צריך להסתכל על זה אחרת לגמרי. אז מה זה אחרת לגמרי? זה ההמשך. מה כן? זה היה מה לא. עכשיו, מה זה כן? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. כן, דבר עצמי ולא דבר מקרי. לא דבר אמצעי, אלא עצמי. קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. כלומר, ארץ ישראל אינה... אתה לא צריך לבחון את זה בשום דבר שקשור לאיזשהו שימוש, לאיזשהו... שום דבר. זה פשוט עצם העניין. כלומר, עם ישראל וארץ ישראל זה פשוט דבר אחד שלא יכולים אחד בלי, בלי, בלי השני. הארץ בלי העם היא אלמנה, היא בודדה, היא זה, והעם בלי הארץ אותו דבר. מתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית, אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה, מלשון טבע, אבל טבע עמוק, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים, בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה, על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. כן, משפט קצת ארוך כדרכו של הרב. בואו שנייה רק ככה נפתח אותו. אז שימו לב, אי אפשר לעמוד על הנושא של הבנת קדושת ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית. מה זה לפי דעתכם? איזה דברים מבחינה רציונלית אנושית אתה יכול להגיד לחיזוק הקשר והבנת הקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל? מה אתה יכול להגיד על ארץ ישראל שהיא ככה בצורה הגיונית, שכלית, רציונלית? קום להתאגד ביחד. כן, בוא נלך אפילו סתם למציאות שלנו היום, כן? נגיד שאתם הולכים עכשיו, לא יודע, לכנסת או לאיזה... יש איזה דיון עכשיו, לא יודע, בפלוגה, בצבא, שואלים כל אחד, למה אתה בארץ? מה אתה מוצא בארץ? למה אתה פה? למה אתה לא יורד מארץ? למה אתה פה? מה, איזה דברים אפשר להגיד? איזה דברים אנשים יגידו? מה? מה? אנטישמיות, מה עוד? דברים, סקלה רציונלית אנושית, דברים בשכל, ההיגיון, מה?
ארץ יפה.
יפה. ארץ יפה. איפה יש לך כזה מקום? יש לך חרמון צד אחד שלג, בצד השני יש לך מדבר, אילת, 20 מעלות בחורף, שם יהיה לך מינוס, פה יהיה לך... וואלה, זה משהו מיוחד, כאילו, כנרת, ים המלח, ים מיוחד, אין בכל העולם, כזה מקום עמוק. מה עוד?
מקומות היסטוריים.
מה?
מקומות היסטוריים.
פה, היו פה אבות האומה, היו פה, עברו פה כל מיני דברים, פה חוזרים, המקומות שלהם. קיצור, כל מיני דברים, מזג אוויר, יופי. כן, זה בין היבשות, זה כזה, יש פה איזה מזג אוויר ממוצע כזה, מלא דברים. עכשיו, תשימו לב, שהרב אומר, כל הדברים האלה נכונים. איך אני יודע שהוא אומר שכל הדברים האלה נכונים? כי הוא אומר שזה שולח בצבעים טבעיים בכל ההורחות של ההרגשה הבריאה. זאת אומרת, הפנימיות, שימו לב מה הוא אומר פה, באמת באמת מה שיוצר את הקשר שלנו עם ארץ ישראל, זה אך ורק דבר אחד, הדבר האלוקי, הקשר חיים הזה של עם ישראל עם ארץ ישראל. עכשיו, זה שולח, ופה שימו לב לביטוי קבלי, מופיע פה פעמיים, תכף תראו עוד פעם, שולחת את קוויה. בקבלה, המושג קו, מה הוא? הוא קורס מזורז בשתי דקות לקבלה. אנחנו יודעים ש... היה את הצמצום הראשון, הכל היה מלא אור אינסוף, הקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו ויצר חלל פנוי, ואז הוא יחזיר את האור האלוקי דרך קו, קו שנכנס מהאור אינסוף, בקע את החלל ונכנס פנימה לתוך החלל עצמו ומילא אותו באור אלוקי. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להגיד על משהו שמגיע ממקום מאוד גבוה ועליון, ונכנס לתוך המציאות הנמוכה יותר, אז נשתמש, הרב קוק השתמש, בביטוי קו. היא שולחת את קוויה. זאת אומרת, באמת הדבר הפנימי, האינסופי, העליון, זה קשר החיים של האומה עם ארצה. כשזה שולח את הקו לתוך המציאות, אז איך אנחנו פוגשים אותו? עם הדברים שאמרנו לפני רגע. עם היופי והמזג האוויר והטבע וההיסטוריה והאנטישמיות וכל הדברים האלה, כולם נכונים. כאן נולדנו, כאן גדלו לי ילדן, כאן בניתי את ביתי וכאן זה וכל, הכל יפה מאוד. אבל זה לא, זה תוצאות של הדבר היותר גבוה. כן, שימו.
אם זה קו, אז איך יש לך את עשר ספירות בעצם
שמורה שכן מתחלקות? אתה רוצה עכשיו, אמרתי כוס מזורז, אבל בשלוש דקות, אתה לא יכול עכשיו ל... אז יש ספירות עיגולים, ויש ספירות של קווים. מוזמן לשיעור פה, שלומדים פה הפנימיות. אז עזרת השם, לימוד. אז בוא נחזור. עכשיו, עוד רגע אחד, לפני שממשיכים, יש פסקה, קשתי להביא, עולת ראייה, יש פה איזה כמה ספרים, אפילו תסתכלו ביחד. פתחו רגע בבקשה, בעמוד רש ג' פסקה מאוד מפורסמת, אני רק רוצה לחבר אותה לפה, למי שאולי, מי שאולי ככה לא מתחברים לו הדברים, ככה אוטומטית, אז רק לחבר לכם את הדברים. פסוק שאנחנו אומרים כל יום, בעודו, ויותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה. אומר הזה הרב, רש ג' למטה. רש ג' עמוד רש ג' למטה, על הפסוק הזה, ביותכם שימו לב לפסוק, יש פה תיאור, לך אתן ארץ כנען, שימו לב לפסוקים לפני כן, לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם, זאת אומרת, זה מדובר על ארץ ישראל, ואז הוא אומר, ביותכם מתי מספר, זאת אומרת, מעטים, כמעט, תכף נראה, הכוונה היא, עוד לא הגעתם בכלל, וגרים בה, גרים. אז אומר הרב, פסקה לא ארוכה, בואו נראה אותה, קשר הקודש של עם ישראל עם ארצו הקדושה, שימו לב, אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע, ואז מתחילה חיבה היסטורית, הבאה מתוך התרגלות לפעם בלבבות הדורות הבאים, וקשר רוחני מתהווה בין העם והארץ. איך נוצר קשר בין כל אומה וארצה? למה האמריקאים אוהבים את אמריקה? ולמה הבריטים אומרים את בריטניה? כי אי שם, אלה לפני 300 שנה, ואלה לפני הרבה יותר שנים, זה לא משנה בכלל. גלגלו קבוצת אנשים, הגיעו, בהתחלה היו מעט, אחר כך היו הרבה, ואז קראו להם כל מיני דברים, ואז נוצרה איזה פטריוטיות ואיזה קשר וכולי, עד כדי כך שכבר באמת היום הם יכולים אפילו להילחם על המקום שלהם ולאהוב את המקום שלהם והכל. זה נוצר במשך מאות שנים. עשרות רבות אם לא מאות שנים. זה לא משהו שקרה בשנייה. התחלה היו בודדים, היו זה, הם באותה מידה, היו יכולים לדלג משם על איזה מקום אחר. אם המציאות הייתה קצת, לא יודע, היה פרנסה במקום אחר, הם היו הולכים במקום אחר. הם כבר היו שם, היה להם טוב. אחר כך כבר היו אחרים, באים אחריהם, זה כבר מובן מאליו. כלומר, הכל צומח מלמטה למעלה, דרך הדבר הטבעי, שהוא, כמו שהוא אומר, הרבה אנשים, לאורך זמן, היסטוריה, ישיבה קבועה, במקום, נוצר בסוף קשר משמעותי, קשר רוחני אפילו הוא קורא לזה, בין כל עם בעולם לבין ארצו. מה שאין כן הקשר האלוהים עם קור הקודש, שימו לב לביטוי הזה, הקשר האלוהים עם קור הקודש, זה מתחיל מלמעלה, נתקשרה כנסת ישראל בקדושת ארץ חמדה, שהתחיל אחותם הקדוש הזה להיות מבליט ביותם מתי מספר. מי הראשון שקיבל הבטחה על הארץ? הראשון הבטחה על הארץ? אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לבד. גייר אולי, לא ברור איפה כל הגרים האלה נעלמו, אברהם היה לבד. וכמה זמן הוא היה בארץ? הוא רק הגיע, הוא רק מגיע לארץ ישראל, ישר מבטיחים לו את ארץ ישראל, עוד לא קרה כלום. עוד אין לו ילדים, אין לו, הוא בקושי התחיל לחיות פה, כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה שלך. רגע, מה? זה בדיוק העניין, לא קורה שום דבר בדרך הטבע, הכל מתחיל מלמעלה. אמר לה איבתי, זהו, מציאות. אחר כך, כל השנים, זה ילך ויתפתח. ובזמן קצר ותחוף, יחד עם מופיעם בארץ, ועוד קודם לכניסתם, על ידי ההערה האלוהית העליונה, וביותם יושבים בתוכה, לא ישיבה קבועה, כי הם בתור גרים, כן? גר ותושב אנוכי עמכם, הוא אומר לה, ששום דבר, תראו את המשפט הזה, ששום דבר שיסודו בטבע, לא עזר לקשר הזה, שהופיע בתור יצירה אלוהית. דבר השם, ברית קודשו, בחוק שבועת עולם, הוא אמר ויהי, ביותכם מתי מספר כמעט וגרים בה. כבר אם נחזור לפסקה פה אצלנו, אז אי אפשר בהשכלה רציונלית אנושית להשיג את, באמת את העומק, כי אם איך? כי אם ברוח השם, אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, היא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים, וכל האורחות של ההרגשה הבריאה, שזה כמו שאמרנו קודם. ומזרחת היא את זריחתה העליונה, את פעותה העמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלא את חיים ונועם עליון, את כל עמודי קדושי הרעיון וכו'. זאת אומרת, זה מתחיל מהמחשבה העליונה. זה מתחיל מהקשר העליון, מרוח השם. יורד למציאות, זה מתחבר בסוף גם לכל הדברים הטבעיים שהזכרנו, אבל לא משם זה מתחיל. ולכן גם לא משם זה נגמר, ולכן גם שם זה לא הנקודה. הנקודה האמיתית באמת היא הנקודה הגבוהה. המחשבה דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי האגדת אגודת האומה, שוב שימו לב איך הוא חוזר להוציא מהתפיסה ההיא של, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה פרי הראוי לקיום. שימו לב ממש איך הוא מכוון לדבר הזה. הוא אומר, אתה תגיד לי עכשיו, לא, אבל אני רוצה עכשיו לחזק את היהודים פה בגלות, איך אני אחזק אותם? אני אגיד להם, תשמעו, האמת, אנחנו צריכים להיות בארץ ישראל. אכלנו אותה, אנחנו בגלות. טוב, בוא נראה עכשיו מה אפשר לעשות. סתם, תוריד לאנשים כאילו את ה... תוציא להם את הרוח. אז בואו נחזק אותם, בואו נגיד להם מה שקורה פה עכשיו, זה לכתחילה, אתם צריכים להיות פה, בנו בתים, יאכלו את פרים, ותבקשו זכויות, וככה אתם תוכלו לשמור תורה, וזה יחזק אתכם, לכאורה זה טוב. לחזק את הרעיון היהדותי בגולה, אולי זה טוב. אומר הרב, לא, אין לה פרי הראוי לקיום, למה? כי היסוד הזה הוא רעוע, בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. והוא ממשיך ומסביר. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל, תקווה זה משורש קו, יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. מה אומר הרב, אתה רוצה חיים, אתה רוצה לתת כוחות, אתה רוצה לחזק את הציבור שלך, שאתם כרגע בחול, ונגיד אפילו שאין לכם אפשרות לעלות לארץ, שזה לא כל כך מדויק כבר על התקופה של הרש"ר הירש, כבר היו יהודים שעלו לארץ, נכון, זה לא היה קל, זה... בערך סביבות להיות העלייה הראשונה, השנייה, אני לא זוכר בדיוק את השנים, זה לא קל, אבל כבר, היה כבר אפשר, אבל נגיד אפילו שאי אפשר. מה יחזק באמת את היהדות בגולה? זה אומר הרב, מה שיחזק זה דווקא כל הזמן לצפות לארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא הישועה. ארץ ישראל היא החיים, היא החיים האמיתיים, האלוקיים, שהקדוש ברוך הוא חיבר את, אמר שהעם והארץ, קודם כל הארץ, כלי הארץ, זה הארץ שהיא הקדוש ברוך הוא, ואז נתנה לנו, ואי אפשר ואסור ואין שום אפשרות לנתק את הקשר הזה. ופה זה החיים עצמם, החיים האלוקיים, הרוחניים, גם המעשיים עצמם. וכמה שתהיה יותר מחובר לזה, ככה תהיה יותר חזק. כמה שיותר תקווה לזה, כמה שיותר תשאף לזה, תהיה יותר חזק. ולכן, הפוך מהמחשבה שכנראה חשב הרשע עריר, שאמר, עכשיו אני אתחיל להגיד להם ארץ ישראל, רק אחליש אותם, אז עדיף שאני אחזק אותם פה. לפחות שבינתיים יהיה להם טוב פה. הוא אומר, אתה רק מרחיק אותם. אתה לא באמת מחזק אותם. כי אם אתה מרחיק מהרעיון של התכלית האמיתית של ארץ ישראל, אז בסוף הכל, אז הכל ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתעריים, כן, הגמרא בעבודה זרה אומרת, ישראל בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתערה. אתה יכול להיות בתערה והכל יהיה לך פה כשרות וזה, כל העיתונים מלאים, אתה נוצא לבולגריה, הכל מאדרין, פסח בהונגריה, קסר בזה, הכל מאדרין, תיסע ל... מה מאדרין? זה כמו אחד ש... מה מאדרין? אתה נמצא כל אחד בתוך התאומה, ושם אתה כאילו טהור. אתה יכול להיות טהור שכולך בתוך התאומה. כאילו מה, תכניס את המיק ועכשיו לתוך, לא יודע, לתוך מקום שהכל... אי אפשר, אתה צריך להיות... אבל אם אתה... יודע ששם התארה ושם האמת, וכרגע אני לא יכול, אבל אני מצפה, אני מתפלל, אני עושה את ההכנות מה שאני יכול. אני בינתיים חי פה, אז בסדר, אני חי פה, אז אני חי. וממילא, השאלה של שיווי זכויות, יכול להיות שבאמת היא תשתנה. יכול להיות שאתה תעדיף דווקא לא כל כך למה שנקרא להשתלב בצורה כזאת שכבר עלולה להשכיח ממך את ה... את ארץ ישראל, דווקא תעשה כל מיני דברים שיזכירו לך שזה לא המקום הסופי, זה לא המקום הקבוע, זה זמני לגמרי, זה רק בחוסר ברירה וכו'. אבל אנחנו יודעים שזה, צערנו, זה לא היה פשוט. יש משפטים מאוד מאוד חריפים שכותב בעל אם הבנים שמחה. כולם מכירים את הספר, נכון, הוא כתב בשואה וכו', ועשה תשובה ועשה שינוי. והוא כותב שהצרות שהיו בעיקר בארצות אשכנז, אין מה לעשות, אבל האשכנזים מאוד התאהבו בגלות יותר מדי. אמרו, ברלין זה ירושלים. ואז הוא אומר, אז היה צריך, הם חטפו יותר, כאילו הם ככה, אומר, אם שעדה צריך להיות את החשבונות האלוקיים, מי יודע, אבל יש להם הבנים שמחה, כתב בתוך השואה, אתה יכול, אתה לא יכול להגיד עליו כלום, כאילו היה בתוך המציאות הזאת, והכל הוא כותב עם מקורות וכל זה, הוא כותב, אולי, הוא אומר, אולי זה בגלל זה, שאנחנו כאילו איכשהו התאהבנו במקום הזה, ושכחנו, נדבר אחרי את המרגלים וזה, ואז הוא אומר שזה לא נגמר אז, אלא זה גם המשיך. ולכן צריך דברים מאוד קשים כדי לעשות את הניתוק הזה מהדבר. בכל פנים, נוגע כמובן מאוד מאוד גם לענייננו היום, שהזכרתי בזה ככה, גם ככה קצת על המצב הכללי, גם זה תמיד סביבות חודש שבט, ט"ו בשבט זה תמיד איזה זמן כזה שקצת ככה מתחזקים בנושא של ארץ ישראל, ככה נזכרים שוב כל ה... כל היסוד של מצוות התלויות בארץ וכדומה וכל הדברים האלה. אז גם היום חשוב לזכור את הדברים האלה ולהשמיע אותם בלי לפחד. אפשר להגיד את כל הסיבות הטבעיות שהוא אומר, אבל לזכור שהכל מתחיל מהדבר הפנימי, ואז אתה יכול לדבר על כל השיקולים הביטחוניים, למה יהודה ושומרון, אם תיתן את יהודה ושומרון, יהיה טילים על כפר סבא, יהיה... הכל נכון, אבל הכל תוצאה, אל תתחיל מזה. אתה מתחיל מזה, תמיד ימצאו לך חכמולוגים שאומרים, נעשה כיפת ברזל, כיפת זה, כיפת זה, נסתדר, נפתור את הבעיות של הביטחון, ואני לא יודע של מה, של הכלכלה, ושאני לא יודע של מה. אבל אם אתה בא מהנקודה הפנימית, אחר כך היא שולחת את הקווים שלה גם לדברים המעשיים, אבל כל הזמן, חזור לנקודת השורש. זה לא קניין חיצוני, זה לא שום אמצעי, זה לא לשום דבר אחר. זה עצם העניין, הוא גדול מאוד, הוא משמעותי מאוד, הוא עוצמתי מאוד, ובו צריך להתרכז בעזרת השם. בסדר? הערות, משהו, שאלות? יישר כוח.